הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר. בוקר טוב לכל המאזינים. כמה צריך האדם להסתכן למען הזולת? כתוב לא תעמוד על דם רעך, וגם כתוב והשבות לו. למדו חזל, הרואה חברו, תובע בנר או חיה רעה, גוררת אותו או ליסטים באים עליו, חייב להציל אותו. רש"י כתב, לא תעמוד על דם רעך, לא תעמוד על עצמך, משמע, חזור על כל הצדדים שלא יעבד דם רעך. אם כתוב והשבות לו, להחזיר לו את העבודה, למה כתוב גם לא תעמוד על דם רעך? הרי זה פשוט, אם את העבודה צריכים להחזיר, אז את הגוף של האדם עוד יותר צריכים להחזיר. התשובה היא, יש לימוד הפסוק שלמען לא תעמוד על דם רעך צריכים להתאמץ הרבה יותר. החידוש הוא שמוטל על האדם להציל את חברו, גם אם הדבר כרוך בטרחה ובהוצאות כספים, כגון לזכור אנשים שיצילו את חברו מהסכנה בה הוא נתון. המצווה של השבת אבדה היא מצוות עשה, ואדם מחויב להוציא כספים כדי לקיים מצוות השבת אבדה מצוות עשה, אבל זה מוגבל עד חומש מממונו של האדם. אבל לגבי לא תעמוד על דם רעך, אין הגבלה כספית, ואדם מחויב להפסיד אפילו את כל רכושו כדי שלא יעבור על איסור לא תעשה. חובה זו נפסקה להלכה בדברי הרמב״ם, ובשולחן ערוך הרואה את חברו, תובע בנער, תובע בים, ליסטים באים עליו, חיה רעה בעלה ויכול להצילו או להזכיר אנשים אחרים שיצילו אותו, חייב לעשות כך, ואם לא הוא עובר על איסור. אז דרך חמד הביא את דברי הרן שאפילו רק ספק סכנה צריכים לעשות מאמצים כדי להציל. עוד מצינו רבי עקיבא למד מהכתוב, וחי אחיך אימך, חייך קודמים לחיי חברך. כך כתוב במסכת בבא מציע. שם ישנה מחלוקת בין פטורה ורבי עקיבא בנידון, שניים שהיו מהלכים בדרך, וביד אחד מהם קיטון של מים, אם שותים שניהם מתים, ואם שותה אחד מהם יחיה. דרש בן פטורה מוטב שישתו שניהם וימותו, ועל יראה אחד מהם במיטת חברו. ורבי עקיבא לימד וחי אחיך אימך, חייך קודמים לחיי חברך. ונחלקו הפוסקים, האם יש חיוב להיכנס לספק סכנה להצלת הזולת מסכנה ודאית? האם כך הוא הדין? האם צריכים להיכנס לספק סכנה כדי להציל מישהו מסכנה ודאית? יש כאן שאלה חמורה מאוד. זה נכון שחייך קודמים, אבל מה יהיה במקרה שהחיים שלך הם בספק ואחר בוודאי ימות? האם אז מותר, צריך או חייב המציל להסתכן? מרן רבי יוסף קארו הביא בכסף משנה ובבית יוסף את דברי הגאות מימוניות. בתלמוד ירושלמי מסיק כי אפילו להכניס עצמו בספק סכנה חייב. הכוונה היא למסופר בירושלמי. שם מסופר מסכת תרומות, סיפור על רב עמי שנלקח לשבי, ואמר רבי יונתן, עיקריך מת בסדינו, אין מה לעשות, יש להתייאש ממנו ויש לו להכין תכריכים, יש להכין תכריכים לאותו אדם, אין מה לעשות בעצם להתייאש מן הנפטר לצערנו. אמר ריש לקיש, רבי שמעון בן לקיש, ריש לקיש, אני אלך להצילו ואולי יארגו אותו, את ריש לקיש. בכל אופן אמר, או שאני יהרג או שאני יהרוג. ואכן ריש לקיש הצליח להשיב את רב עמי בחזרה. ריש לקיש הסתכן כדי להציל את רב עמי. מכאן יש ללמוד שמוטל על אדם לסכן את חייו עבור הצלת חיי זולתו. ההסבר אומר רבית יוסף, מפני שאדם בסכנה הוא ודאי ימות, הוא המציל הוא רק בספק. אבל הסמה, ספר מאירת עיניים. הוא רוח אחרת הייתה איתו. הוא מביא שלא פוסקים ככה הלכה למעשה. מדוע? כי בתלמוד בבלי פסקו אחרת. הגמרא במסכת נידה, שם כתוב אחרת. מעשה בבני הגליל שביקשו מרבי טרפון שיעשה מסירות נפש כדי להציל אותם, והוא לא רוצה, הוא לא רצה להחביא אותם. אומרים התוספות שהוא לא רצה להסתכן למענם. לפי הדעה הזו משמע שרבי טרפון לא היה צריך לסכן עצמו עבור הצלתם. וכך כתב המנחת חינוך, חובת ההצלה היא בגלל שישנו איס של לא תעמוד על דם רעך, ואם הוא אדיש ולא עושה מעשה, הוא מוותר על הלב, הוא לא עושה מעשה עבירה אלא רק נמנע, רק עוצר מלעשות מעשה, שזה פחות חמור מאשר לעשות מעשה עבירה בפועל. ופיקוח נפש דוחה את המצוות, ולא רק פיקוח נפש אלא גם ספק פיקוח נפש, ולכן הוא לא חייב להיכנס לספק פיקוח נפש. ואם רוצים להפיל את האדם על חברו ואומרים לו, או שאנו דוחפים אותך על מישהו אחר, או שנהרוג אותך, מותר לו שידחפו אותו, כי הוא לא עושה מעשה הריגה, הוא לא הורג את השני. אם היו אומרים לו, אתה חייב להרוג, ואם לא נהרוג אותך, אז אסור לו לעשות מעשה הריגה להרוג את האחר. אבל אם רק אומרים לו, או שנדחוף אותך על האחר, ואם לא תסכים, נהרוג אותך, מותר לו לאפשר להם לדחוף אותו על האחר, וכך הוא מציל את עצמו. מדוע? למה? כי הוא לא עשה מעשה הריגה, הוא לא הורג את האחר. אז אמנם בירושלמי כתוב שכן, יש למסור את הנפש כדי להציל את האחר, אבל בתלמוד בבלי לא כתוב כך, והפוך, כתוב שמה כמו המעשה של רבי טרפון, שלא סיכן עצמו למען האחרים. הבח מדק מדברי הרמב״ם שכתב, כל היכול להציל, שהיכול הוא חייב להציל. החיוב להציל הוא דווקא כשאין ספק שיכול להציל, אבל אם אינו יכול לגמרי, אז לא חייב להכניס עצמו לספק סכנה להצלת חברו. ולכן גם האדם שהוא הורג בשגגה, הוא גולה לעיר מקלט, שם אין גואל אדם יכול להרוג אותו. כעת, אם אותו הורג בשגגה הוא אדם שיכול להציל אנשים, האם הוא צריך לצאת מהעיר מקלט ללכת לעזור לאחרים אפילו שהוא מסתכן? אומרים היפרשים, לא, הוא לא צריך להסתכן בשביל להציל את האחרים, והוא לא חייב לצאת מהעיר מקלט. חיוב ההצלה הוא כדי לא לעבור על איסור, לא תעמוד על דם רעך, ואסור לאדם להכניס את עצמו לסכנת נפשות בשביל לא תעמוד על דם רעך. בשולחן ערוך הרב, סימן שנחבטי צעיף חד, כתב, אם רואה ספינה טובעת בים, אם ספק יכול לעזור, בוודאי יעזור, אבל אם ספק הוא יסתכן, אין לו לסכן עצמו למען חברו. בשולחן ערוך הרב, בהלכות נזקי גוף הנפש, הלכה זין, כתב, יש אומרים שספק סכנה צריך להיכנס כדי להציל את האחר, כמו שראינו בתלמוד ירושלמי, ויש חולקים, כותב השולחן ערוך הרב, שמה? לא להסתכן, כמו שראינו בתלמוד בבלי, וספק נפשות להקל, כלומר לא צריך להכניס עצמו לספק נפשות כדי להציל את האדם האחר. המשנה ברורה בסימן שנחפתת, כתב, אין לאדם להיכנס לספק נפשות כדי להציל את האחר, אבל מצד שני שלא ידקדק יותר מדי, כי מי שמדקדק יותר מדי על עצמו והגנתו בסוף, הוא עצמו בא לידי סכנה. וגם בערוך השלוחן כתב, כמו התלמוד בבלי שאינו חייב להכניס עצמו, ועוד הוא כתב, הכל לפי העניין, ויש לשקול העניין בפלס ולא לשמור על עצמו את עצמו יותר מדי. וכעת אל דברי הרדווז, שאומר מעיקר הדין, אדם אינו מחויב לתרום מאיבריו כדי להציל את חברו, אבל אם החליט לעשות ככה, נדחה איסור חבלה שלא מפני פיקוח נפש של חברו, ואף מידת חסידות יש בזה, וכל זה בתנאי שהוא לא מסכן את עצמו. הגאון רב משה פיינשטיין כתב שהאדם מחויב להוציא כל ממונו כדי לא לעבור איסור, אבל לא חייב לפגוע באיברים שלו כדי להימנע מאיסור. יש איסור לא תעמוד אדם רעך, להשקיע ממון כן, לחזר על כל הצדדים איך להצילו כן, אבל לא לקטוע איברים בשביל זה. במילים אחרות, כשמדובר על אירוע נקודה של אדם אחד, יש לראות את המושג של לא תעמוד על דם רעך כמו כל עבירה אחרת, שאדם צריך להוציא את ממונו כדי לא להיכשל באיסור, אבל לא לאבד את החיים שלו, לא לסכן את החיים שלו ולא לסכן את האיברים שלו. על פי דברי הרדווה, זה תיר הגאון רבי עובדיה יוסף בשו"ת יחווה דעת, תרומת כליה, על מנת להציל חברו מכיוון שנמסר על פי רופאים מומחים וירא שמיים, שדרגת הסיכון בהוצאת הכליה לאדם התורם היא מועטת, ו-99% מהתורמים חוזרים לבריאותם התקינה, ולכן האדם לא חייב למסור איבר להציל חברו, אבל אם רוצה יכול, אם זה לא מסכן אותו. אבל אם זה מסכן אותו, יחשב כחסיד שוטה. אם מצד הדין מבקשים מאדם לוותר על איבר למען הצלת מישהו אחר, אין כאן דין, זו לא הלכה. אם רוצה אדם מצד מידת חסידות, יכול, אבל לוותר על איבר ויסכן עצמו למען האחר, יחשב כמו חסיד שוטה. עד כאן לגבי ההצלה באופן כללי, הסתכנות האדם למען חברו. באופן כללי, יחד עם זאת, מלחמה. במלחמה הדין שונה. דוד המלך יצא למלחמות רבות ולא חשש, ונשמרתם לנפשותיכם, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. וכתוב בגמרא מסכת שבועות בדף למדי, מלכות שמוציאה את החיילים שלה לקרב למלחמת הרשות, אם שישית יארגו הם לא יאנשו בידי שמיים, אבל אם יארגו יותר הם כן יאנשו בידי שמיים. שוב מדובר על מלחמת רשות, משמע שבטבע העולם יוצאים לקרב נהרגים, וזה מותר, ולא רק למלחמת מצווה וחובה מותר לצאת, אלא גם למלחמת רשות. דוד המלך יצא למלחמת רשות, כלומר למען תועלת, אם מבין האדם שצריך, כן, מותר להסתכן במלחמה. וכמו שמצינו שמותר לאדם להסתכן למען הפרנסה שלו, כמו שכתוב בתורה בספר דברים, ואליו הוא נושא את נפשו, אמרו חז"ל, אליו הוא נושא את נפשו, זה העובד, הוא עולה על האילן, הוא מסכן את עצמו, למה? למען הנפש שלו, ולכן אליו הוא נושא את נפשו, הוא רוצה את המשכורת שלו, ולכן אל תעכב את המשכורת. הוא עשה מסירות נפש למען העבודה, ולכן מגיע לו לא לעכב, לא להלין לו את השכר. עוד מצינו ברמב"ם בהלכות שבת, גויים שצרו על עיירות ישראל, מצווה על כל ישראל שיכולים לצאת ולבוא לעזור לאחיהם שבמצור ולהציל אותם מיד הגויים, זו כבר מלחמת מצווה, ולא קיים הכלל של שישית. אם נהרגים יותר משישית, אין עונש על המלכות, עונש בידי שמיים. הקובץ ציורים כתב, לטובת כלל ישראל יש חובה להסתכן, כמו שמצינו את אסתר המלכה נכנסה לסכנה בבואה לפני המלך אחשוורוש להצלת כלל ישראל. בזמן הגאון מווילנה היו מי שגנבו מהכנסייה, והכנסייה האשימה את היהודים, והיה אחד בשם רבמן. אותו רבמן אמר לגאון מווילנה שהוא ישקר ויאמר שהוא הגנב, אולי יארגו אותו, אולי לא, הוא ייקח את הסיכון וכך יציל את היהודים בסוף. הוא אמר והרגו אותו, אותו רבמן קבור ליד הגאון מווילנה. כתוב בגמרא על הורגי לוד, פפוס ולוליאנוס, שבת המלך מתה, האשימו את היהודים, רצו להרוג את כולם, והם מסרו נפשם כדי להציל כלל ישראל. אמרו חז"ל שיש מקום מיוחד בגן עדן, פסחים נון, תענית י"ח, ובספר חסידים סימן תף ריש צדיק ח' כתב, שניים שיושבים וביקשו אויבים להרוג אחד מהם, עם אחד תלמיד חכם והשני הדיוט, מצווה להדיוט לומר הרגוני ולא את חברי, כמו שהיה מקרה עם רבי ראובן בן יצרובלי, חי בימים של רבי שמעון בר יוחאי, מי שהשתדל לבטל גזירות של מלכות רומי נגד ישראל. פעם הוא החליף את הבגדים ואת התספורת כדי להיראות כמו גוי נוכרי, כדי שיוכל לשפר את המצב של היהודים. הוא הצליח לפרק זמן מסוים עד שזיהו שהוא יהודי והחזירו את הגזירות לרעה. בכל אופן הוא ביקש להיפטר מן העולם במקום רבי עקיבא, דעה אחרת במקום רבי יהודה בן בבא. בפתחי תשובה יורד דעה סימן רשנון ב' כתב בשם היד אליהו שאסור להסתכן בשביל להציל יהודי כמותו, אבל להציל תלמיד חכם יותר ממנו מותר להסתכן למידת חסידות, אבל לא חייב לעשות ככה. גם בבריסק הייתה מגפה, ולמרות שהייתה מדבקת מאוד, הגאון רב חיים בריסק אמר שמחויבים לעזור לאלה שהתעלפו ואפילו שנכנסים לספק סכנת נפשות. בכל אופן, צריכים לקחת סיכון. התורה אומרת לו, תאמור אדם רעך, רש"י אומר, חזור על כל הצדדים כדי להצילו. אומרים הפוסקים, אם זו סכנה שהאדם היה מוכן להסתכן למענה כדי להרוויח סכום כסף גדול, אז כן מותר להיכנס לאותה סכנה גם בשביל להציל מישהו אחר. כפי כמה שיעשה האדם למען פרנסתו, כך יעשה למען הצלת האחר. מצינו מהלך דומה, גישה דומה, אבל בצד ההופכי, בשער הציון סימן קוף נון ואב, הוא כותב, האדם צריך לעשות תורתו קבע ומלאכתו הרי. מה השיעור, מה הגדר, שיקבע האדם אם הוא צריך לעבוד בשביל לפרנס מישהו אחר, כמה הוא היה עובד למענו, למען עצמו? בשביל לחם כל יום? בשביל מנת פלאפל כל יום? בשביל שלוש ארוחות ביום? שישפוט כמה הוא היה נותן מעצמו לעבוד למען מישהו אחר. ככל שאדם היה עובד למען מישהו אחר, לדוגמה, כל יום, אם אני צריך לפרנס מישהו אחר, אז אני צריך להפסיק מלימוד התורה ולעבוד למענו כדי לתת לו כל יום 50 שקל, 100 שקל, 400 שקל, כלומר שיקבע האדם כמה הייתי צריך לעצור מאומנות התורה כדי לעשות מלאכת הרי. זו המשמעות העמוקה של תורתו קבע ומלאכתו הרי. זה השיעור שיקבע האדם אם הוא צריך לפרנס, לעבוד מישהו אחר, כמה היה עובד למען אותו אדם. בשביל לחם כל יום, מנת פלאפל, שלוש ארוחות ביום, שישפוט כמה הוא היה נותן למישהו אחר. ככל שהיה נותן למישהו אחר, לפי המשפט הזה, זה סכום הכסף שהוא צריך להשקיע למענו, ואת השאר לעסוק בלימוד התורה. דבר דומה, מישהו פעם שאל את הסבא מנוברדוק שהוא רוצה לקחת הלוואה ממישהו, אבל הוא לא רואה בדרך הטבע איך להחזיר לו. האם הוא יכול לקחת הלוואה או לא? אמר לו, התשובה היא, אם אתה היית המלווה, לא הלווה, המלווה, והיית מלווה כסף למישהו אחר, אבל אתה יודע שאין לו כסף להחזיר לך, האם היית מלווה על סמך ביטחון בהשם שהוא ישיג את הכסף להחזיר לך? אם היית מלווה, תיקח הלוואה. אם לא היית מלווה, באופן כזה, אסור לך גם לקחת הלוואה. אז הרי דבר זה אומר, מותר לאדם לסכן איבר כדי להציל את חברו, זו חסידות ולא חובה. אבל אסור לאדם לסכן איבר שיכול לגרום לסכנה של כל הגוף, כי זה חסיד שוטה. והדברים הם כמו שאמרנו, כי האדם לא היה מסכן איבר שלו למען הפרנסה. אבל בכל אופן, בזמן מלחמה הדין הוא שונה. הרמב״ם בהלכות שבת כתב, גויים שצאו על עירות ישראל יוצאים נגדם בכלי מלחמה, מחללים עליהם את השבת. למה? כי יש הצלת היחיד, שזה לא צריכים להסתכן למען זה, אבל הצלת הציבור כן. למען הצלת הציבור כן צריכים למסור את הנפש. ולכן אם רופאים צריכים לצאת לקרב כדי להציל, הם חייבים, כי בשעת מלחמה הדין הוא שיוצאים לקרב. ועוד כתוב במשנה במסכת סוטה, המשנה בדף מם דלת אומרת, תחילת ניסה נפילה, המפלה של הצבא ובמנוסה של החיילים, לכן הנס מהמלחמה הוא כמו מעין רודף, כי הוא מסכן את החיילים שנשארים, שהם רואים שאם הוא בורח גם הם בורחים, ולכן מותר להקות את אותו בורח במכות קשות. כך מביא המשך חוכמה דברים חף פסוק ג', אומר הרמב״ם, האיש הירא ורע הלבב, הוא יכול לחזור מהקרב לביתו, אבל אומר הרמב״ם, אחרי שנכנס למלחמה, ישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה. וכל המתחיל לחשוב ולהרער במלחמה ומבהיל את עצמו עובר בלא תעשה, כמו שכתוב, אל ירח לבבכם. מכאן שגם צריכים להימנע מלהסתכל יותר מדי בעוד תמונה ועוד תמונה. מדוע? כי זה גורם לאדם להיות במצב של לב חלש. לפני שהוא נכנס למלחמה הוא יכול לצאת, הוא יכול להיות ירא ורך הלבב, אבל אחרי שהוא נכנס אסור לו לצאת מהקרב. הוא חייב להתחזק במחשבות שלו בביטחון בהשם, ואסור להיות ירא ורך הלבב. הכלי חמדה דן במעשה פנחס, האח הכניס את עצמו בספק סכנה כשהלך להרוג את זמרי כדי להציל את כלל ישראל, וביער שהותר לו, כי זה היה לצורך הצלת כלל ישראל. אומר הציץ אליעזר, כמו שהיציאה למלחמה מותרת, כך גם להציל האחד את השני ולסכן האחד את עצמו למען השני בקרב, הדבר הוא מותר. ולכן בזמן בית שני לא נמנעו מלכי בית חשמונאי הקשרים לצאת למלחמה אפילו לצורכי רווחה. גם לזה היו יוצאים לקרב. הצץ אליעזר מתאים ומסביר כי המלחמה היא מציאות שונה מבחינה הלכתית שלגביה לא נקבעו הכלים הרגלים של פיקוח נפש. עוד מצינו שהצץ אליעזר אומר ביחס לרופא לכל הדעות מותר להיכנס לספק סכנה ולא יקרא חסיד שוטה, מותר לרופא לטפל במחלה מדבקת. למה? גם בגלל שלא תמיד זה מדבק וגם בגלל שזה גדרו של עולם וטבע מקצוע הרפואה, ולכן במקרים האלה הדין הוא שכן מותר ליחיד להסתכן למען הרבים. נתפלל לקדוש ברוך הוא שכל הדברים יהיו בבחינת דרוש וקבל שכר ולא יבואו לידי קיום, ואך טוב החסד ימצאו את כל בית ישראל. היו ברוכים.
כי איילת הרוג עם הרב אייל אונגר.